עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב, שעה תמימה, שאותה אנחנו משתדלים להקדיש לשיח עם ועל אנשים, שהם בתדר חיובי, ביכולת לשפר את החשיבה החיובית, להרבות בנו דעת, ובעיקר לראות טוב, אנחנו תמיד שמחים גם לשים זרקור ולתת במה, לאלו שעושים למען האחרים, וכמדי שבוע המתחתנו מלאה, ולא נתחיל את השעה הזו לפני שנכיר תודה למי שמאפשרים אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, אחראים על השידור רן לודין שיושב כאן לידי ואילי זק, ועורך הדיגיטל שלנו גיא רביב. ואנחנו מתרגשים לפתוח את השעה עם חגי לובר. חגי לובר הוא אביו של סמל ראשון אלישע יהונתן לובר, זכרו לברכה, שנפל בעזה. חגי הוא גם מייסד תיאטרון וסופר, והספר בין שני חדרי הלב, מעבר להתמודדות עם השכול, יש בו גם ניסיון ליצור או לאפשר נקודת מבט מאוד מיוחדת על החברה הישראלית. ערב טוב לך חגי, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, ושם הוא חגי לובר, ושלום לך יהודית, ושלום למאזינים.
אז אולי נתחיל דווקא בכמה מילים עליך ועל הדרך שבעיניי מיוחדת שלך. אחר כך גם נדבר על יהונתן זכרו לברכה.
תודה על השאלה הזאת, בגלל שהיום רוב האנשים מתייחסים אליי כאב שקול, זאת אומרת, רוב האנשים רואים בי את מה שאין בי, ופחות את מה שיש בי, אז הנה את נותנת לי הזדמנות לספר שאני תושב בית אל, אני נשוי ואב לתשעה ילדים, שאחד מהם נפל בקרב בח'אן יונס. אני קמתי לפני 25 שנה את תיאטרון אספקלריה, ואני מנהל אותו יחד עם עוד אנשים טובים, ואני בעצמי בימאי ושחקן וגם כותב מחזות. הרקע שלי הוא דווקא רקע תורני, למדתי 11 שנים בישיבת מרכז הרב, תכננתי להיות רב, אבל הנסיבות המזדמנות שעוברות על כולנו ומפגישות אותנו, כל מיני דברים שלא תכננו, הפגיש אותי גם עם עולם התיאטרון, ונשבתי בקסמו.
ואם הייתי שואלת קמתי. אותך, אז מה אתה מרגיש שהייעוד שלך להביא לתיאטרון? כי בכל זאת המעבר הזה הוא לא כזה טריוויאלי.
האמת היא שהמעבר המעשי היה נראה, נשמע, לא טריוויאלי, אבל תראי, מי שלומד תורה, הרעיון הוא, הרעיון בכללותו הוא להביע את מה שהוא למד, כמו כל מקצוע, אתה לומד הנדסת כבישים, אז אתה רוצה להביא את המהנדס שבך לידי ביטוי, ובדרך כלל מביאים את היהדות לידי ביטוי בכתיבה, או בשיעורים, או בדיבור, ואני, כשהתוודעתי לעולם הזה של התיאטרון והבמה, הרגשתי צורך להביא אותו לידי ביטוי בעולם הזה, והתיאטרון שלנו מוגדר כתיאטרון יהודי, כי זה מגדיר את מרחב היצירה שלו. כלומר, קבוצת אנשים שיחד איתי בתיאטרון יוצרים, הם יוצרים מתוך הזדהות מאוד עמוקה עם עולם של יהדות. לא כולם דתיים, לא כולם מקיימים באורך שוטף מה שההלכה אומרת, אבל כולם אוהבים ומרגישים חיבור מאוד עמוק ליהדות, וכשהם עוסקים בכלי היצירה שלנו, שהוא הבמה, זה מה שיוצא מהם לידי ביטוי. אז זה מה שמגדיר תיאטרון יהודי, וזה מה שאני עושה בתחום הזה של תיאטרון. זה כמובן שיחה בפני עצמה של מה זה היהדות, מה מוגדר, אבל באופן כללי נאמר שכל דבר שאנחנו מרגישים מחוברים אליו בעולם הזה, של מה שהיהדות נתנה לעולם, מה שהיא כתבה, מה שהיא מדברת, מה שהיא שרה, אנחנו נראה את עצמנו כברי מזל שאנחנו יכולים להביא את זה לידי ביטוי.
ואת השאלה הבאה אני שואלת לא מפוזיציה אלא רק מחוסר ידיעה, ואתם מצליחים להגיע עם האמירות האלה לקהל רחב ומגוון?
כן, זה, אנשים לא פוגשים אמירה, הם פוגשים אומנות, הם פוגשים הצגה, הם פוגשים מחזמר, הם פוגשים הצגות לילדים, לנוער, למבוגרים, ואני חושב שהם שומעים הרבה קולות במסגרת הזאת של של היצירה שלנו, ואני חושב שהקולות הם קולות מאוד יהודיים, מאוד מחוברים למסורת, לרוחניות, לטוב, לאהבה, לצדק, לשוויון, למושגים שאני חושב שכל היהדות, כל התורה, הנביאים, שואפים להגיע, להביא אותנו אליה. זאת אומרת, יש כאלה שתופסים את היהדות כמין איזה סך כל של מעשים, ואולי אפילו לא מבינים את הקשר ביניהם. אנחנו תופסים, כפי שאמר הנביא, חסד ומשפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי, כך אומר אלוהים. ואני חושב שהדברים האלה באים לידי ביטוי, ויש דרך הקונפליקט, שהוא כמובן עומד ביסוד כל, כן. כל מעשה אומנותי שקשור לבמה, אנחנו, אני חושב, מצליחים לגעת באנשים, ומה צריך יותר מזה.
ודווקא בתקופה שבה אנחנו נמצאים, וזה לא יהיה מוגזם להגיד שאחד האתגרים המשמעותיים הוא דווקא לחבר את חלקי העם, אז אתה גם בוחר בספר בין שני חדרי הלב, לדבר על הסיפור הפרטי שהוא עובר בהרבה מאוד מקומות, מתוך ניסיון להציג איזה נקודת מבט רחבה יותר. אז אתה יכול להגיד על זה משהו?
תראי, כמו הרבה דברים שקורים לנו בחיים, שאנחנו לא מתכננים אותם, לא תכננתי לכתוב ספר, לא תכננתי להגיע לתיאטרון, בוודאי שלא תכננתי להיות אב שקול. הדברים האלה פוגשים אותך, והשאלה הגדולה היא איך אתה מגיב להם, השאלה היא לא, אנחנו פחות אחראים על מה שיקרה, אנחנו יותר אחראים על הבחירות שלנו, לאן ללכת ואיך להגיב. עוד לפני שיונתן נפל, אבל הרבה יותר אחרי שיונתן, הבן המתוק שלי והיפה שלי. שנייה. לפני שהוא נהרג גם כתבתי, אבל אחרי זה כתבתי, אני חושב, כמעט מדי יום. הרגשתי צורך לשתף אנשים במה שעובר עליי, מה שעובר על כולנו. כי הרגשתי שהשכול הפעם במלחמה הזאת במיוחד הוא מאוד מאוד קולקטיבי. הפתיחה היומה הזאת של 7 באוקטובר, הזוועות שעברו נשים, ילדים, תינוקות, זקנים, גברים, חיילים, הפכו את כולנו, גם מישהו לא במעגל הראשון, אפילו לא במעגל השני, ואולי אפילו לא בעשירי, הפכו את כולנו לשותפים, לשכול לאומי, מהדהד, קשה, שמשאיר פוסט טראומה גם לאלה שאפילו לא יודעים להגיד את אחד השמות של ההרוגים. וחשבתי שמה שעובר עליי יכול להיות שיש בו גם איזשהו שיתוף עם מה שעובר על אנשים אחרים בעם. וכתבתי מהרגע אחרי שהודיעו לנו על נפילת יונתן, אחרי שהתקשרנו לכל הילדים ואמרנו להם את הדבר הנורא הזה, עליתי לחדר שלי וכתבתי הודעה שהיא גם הופיעה בספר. אגב, כתבתי הודעה לכל החברים שלי ולכל מי שאכפת לו מיונתן. אני חושב שלא היה אחד שלא היה אכפת לו כמי שלחם. וכתבתי להם הודעה, והדברים האלה מופיעים בספר, גם את החודש לפני, את היומיים לפני, את היום לפני, את הפוסט האחרון את הפוסט הראשון אחרי שאני מגלה את זה, אחרי שמבשרים לי את זה, ואז דברים שעוברים עליי. אני אשתף אותך שאחרי שהספר יצא, אני המשכתי לכתוב, המשכתי, ואפילו היום, אני מחר לפרסם את זה, כתבתי על הקצבה שאנחנו כהורים שכולים מקבלים כל חודש, היא שורטת אותנו בנפש, אולי היא עושה טוב לחשבון הבנק, אבל היא שורטת לנו את הנפש כל פעם. וכתבתי על זה באמת ממקום כזה. ואני חושב שעד היום כתבתי משהו כמו 700 פוסטים שמתפרסמים בדף הפייסבוק שלי, אינסטגרם. אני בעצם משכפל את זה לכל הרשתות, שלכל מי שמתעניין משום מה בדברים שאני כותב, יהיה לו גם נגישות. וכמובן שזה בספר, זה הרבה יותר אישי, זה הרבה יותר קרוב, זה הרבה פחות טכני, זה הריח של הספר והתחושה של להחזיק משהו ממשי ביד ולא וירטואלי. ואני ממש מודה לידיעות ספרים ולדובי המנכ״ל אייכנר, שכתב, שנתן לי את הזכות הזאת לכתוב את הספר דרכה, ויכול להיות שיהיה גם המשך בשנה שנייה.
ולסיכום, חגי, כמה מילים על יונתן.
יונתן, אני אנסה לדבר ברצף. עברה שנה וחצי מאז שהוא נהרג. זה כאילו, זה ישן וחדש ביחד, זה כאילו עבר נצח. וכאילו, זה קרה הרגע, כאילו עכשיו נפקו לי על הדלת, וכאילו נולדתי כבר לתוך השכול. יונתן היה הילד השישי שלי, הייתי סך הכל בן 30 כשהוא נולד. ילד מאוד עדין, מאוד מאוד רוחני, מאוד מחובר לכל מה שמעבר לכאן ועכשיו, ובגדים ומותגים ואפילו טלפונים סלולריים. הוא היה מאוד מחובר לקדוש ברוך הוא. הוא היה ילד עם זקן ופאות, מי שרוצה יכול לראות את דמותו בגרפיטי ברחוב המלאכה 2 בתל אביב. מישהו אהב את מראה פניו ונתן לאומנית גרפיטי לעשות את דמות דיוקנו. הוא היה נשוי עם ילד, ואשתו הייתה בהיריון כשהוא נהרג. בינתיים, כמובן, חודשיים אחרי שהוא נהרג, נולד הבן השני שלו, שאותו לא זכה להכיר, אבל הוא זכה להטביע בו את חותמו. ואנחנו מסתכלים על מה, על כמה הוא הספיק ב-24 וכמעט 25 השנים שלו. ואנחנו מתנחמים בעובדה שהוא חי והיה והשפיע ומילא אותנו הרבה מאוד. הרבה מאוד שמחה. והוא הספיק לאהוב, והספיק להיות אבא. והוא הספיק הרבה מאוד, ואנחנו מתנחמים בזה. ואנחנו מתנחמים בזה שכשאחים שלו היו בצרה, מבלי שהוא הכיר אותם, כמו מאות אלפי אחרים, הוא בא וסיכן את חייו בשביל שנשים לא יאנסו וזקנים לא ירצחו, תינוקות לא יסופו. אני גאה בו מאוד על הדבר הזה. אני חושב שזה מנחם מעין כמו שהבן שלי, כמו רבים אחרים, בחר בנקודת זמן מסוימת לעשות את הדבר הנכון, ומה שמגדיר אותנו זה לא המקרים שקרו לנו, אלא הבחירות שלנו.
לגמרי.
הוא בחר נכון. והדבר האחרון לסיום שמנחם אותנו מאוד, זה מה שהוא השאיר אחריו, זאת אומרת, זה כל המאזינים שלך, ואת ואני, שהוא סיכן את חייו בשבילנו, והוא רוצה שאנחנו נחיה ונמשיך ונצחק ונואב ו... נקיים עולם שעולם טוב ונעים לחיות בו, והוא רוצה שעם ישראל יהיה מאוחד ויהיה לו טוב. ואם אנחנו כהורים שכולים רואים את הדברים האלה, רואים שאנשים נהנים וטוב להם, רואים שעם הזה מאוחד, אז אנחנו לא שמחים כמובן בזה שהוא נהרג, אבל זה נותן לנו משמעות, משמעות סך הכל. המשמעות היא זאת שנותנת לנו כוח ונותנת לנו נחמה, והמשמעות הזאת היא המשמעות שכולנו חיים, ולכן גם צריכים אנשים שמתבטאים באמצעי התקשורת, לעולם לעולם לא להגיד שזה היה לשווא, והמלחמה היא חסרת משמעות, וחבל שאנשים נהרגים, צריכים לברור את מילותיהם בקפידה, כי אנחנו חיים מהמשמעות, מתנחמים מהמשמעות, והיא זו שנותנת לנו כוח להמשיך ולחיות וליצור ולפעול ולאהוב. וזה הספר הזה.
חגי לובר, יכולתי לשוחח איתך עוד שעה ארוכה. אני ממש ממש מודה לך.
אני מודה לך שנתת לי הזדמנות.
באמת, אני חושבת שיש פה שיח ושיתוף שהוא מיוחד, מרגש, ואני בטוחה שהוא מגיע להרבה לבבות. אז שיהיה שבוע מבורך. תודה רבה.
תודה לך, יהודית, וערב טוב.
ערב טוב. ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם יובל מלכי, יוצר פודקאסט בתחום ההיסטוריה לילדים, ועוד הרבה מאוד תארים. לרגל שבוע הספר, כתב יובל מלכי על הספר שהשפיע על חייו. והסיפור הזה הוא באמת מיוחד. אז ערב טוב יובל, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, תודה רבה.
אז בוא נתחיל, אתה תספר את הסיפור, מה שנקרא נשמע אותו, בגוף ראשון, בקולך הערב, אז בבקשה.
תודה. אז כן, האמת שביקשו ממני מהספרי הלאומית לכתוב את הספר שהשפיע עליי, ויש כמה ספרים כאלה, אבל באמת אחד מהם, ספר שנקרא ישראלים של עמוס אילון. לא הכרתי אותו ולא הכרתי את הספר, אבל כשהייתי בן 14, ההורים שלי ירדו מהארץ לארצות הברית, וגרנו שם, ולאט לאט כשאתה עובר למדינה זרה, אז ההורים עסוקים, הם הולכים לעבודה, יש להם הרבה דאגות, ואתה בתור נער צעיר לאט לאט מנסה להתאמה ולהפוך לחלק מהאוכלוסייה. ואז בעצם הלכתי לבית ספר אמריקאי ועשיתי דברים אמריקאים והלכתי למסיבות אמריקאיות, ולאט לאט אתה הופך, בלי לשים לב, אתה הופך להיות לחלק. כי זה הדבר ש...
זה מאוד טבעי ואנושי. כן.
אז מה זה? מה השאלה?
אני אומרת, זה הכי טבעי ואנושי.
כן, זה הכי טבעי והכי אנושי. ובעצם מה שקורה זה שאני מחפש בעצם את הזהות. זאת אומרת, כל אחד מחפש את הזהות שלו.
כן.
וחיפשתי מי אני בעצם. זה קשה לדעת, כי אתה בעצם, בעצם אתה מחפש את עצמך, אתה מחפש לראות איפה אתה שייך, אתה ישראלי, אתה אמריקאי, וככה בעצם את גדל לתוך זה. והלכתי לאוניברסיטה בגיל 18, וזהו, אתה ממש מתחיל להיות אמריקאי, אז נשאר השם שהוא שם קצת לא ישראלי והכל, אז יש בי המון אהבה לישראל, ואני מרגיש ישראלי, אבל גם אמריקאי, ובקיצור יש מין בלבול זהויות כזה. ואז אחרי התואר הראשון, זאת אומרת, בסוף התואר הראשון הייתי צריך לעשות התמחות כלשהי, והתקבלתי לעשות התמחות בצלב האדום בג'נבה, בשוויץ. ונסעתי לשם, וגם שם שאלו אותי כאילו, מי אני, מה אני, על השם, אז אתה אומר, אני אמריקאי, אני ישראלי, אני בן לבן, זה מבלבל, כאילו גם אותי זה בעצם מבלבל. ואז בעצם נתקלתי באחת השבתות, אחד הסופי שבוע, הלכתי שם להסתובב, ויש שם כל מיני ירידים שאנשים מביאים דברים שמוכרים בעצם, כמו יריד יד שנייה. וחיפשתי שם ספר באנגלית, בדיוק נגמר לי הספר, חיפשתי ספר באנגלית, הרוב שם היה בצרפתית, בגרמנית, ו... פתאום אני רואה ספר באנגלית שקוראים לו הישראלים של עמוס אילון. באנגלית. אז וואו, הישראלים, ועוד בג'נבה מרוחקת, ועוד באנגלית שאני יכול לקרוא. זה היה לי ממש כזה, הנה, זה הספר. והתחלתי לקרוא אותו, והיה שם משהו מיוחד בספר הזה, שבעצם הוא סיפר על מדינה שהיא באמצע הדרך. היא עוד לא מדינה כמו כל המדינות בעולם, היא עוד מחפשת את הזהות שלה, והיא מדינה שקמה ממהגרים, מדינה שבעצם היא נוצרה על ידי אנשים שבאו מכל מיני מקומות והתאספו, ופתאום יש להם ילדים צברים, והם רואים את הדברים אחרת. והם לוקחים את המדינה לכיוון קצת אחר, והיום הבעיות הן קצת אחרות. בקיצור, זה היה מאוד מעניין לקרוא את זה, אבל היה שם משהו נורא מרגש. בזה שזו מדינה נורא צעירה, והכל עוד צעיר, והכל עוד כזה...
ואז אתה אומר לעצמך, אני רוצה להיות חלק מהבנייה הזו.
כן, כן, הרגישתי שאני רוצה להיות חלק מהדבר הזה, ואיכשהו לתרום למאמץ הזה, וכל כך הרבה אנשים מופלאים שהיו לפניי, ואני בעצם רוצה להיות חלק. אז כן, ממש גמרתי את הספר הזה תוך יום, יומיים, שלושה, ממש מהר, וכשגמרתי אותו אז הרגשתי אחרת. קשה להסביר את זה, אבל הרגשתי שאני ממש, כאילו, אני מסיים את התואר השני, הייתי בדרך לתואר שני, מסיים את התואר השני ואני חוזר לארץ. כאילו, זאת הייתה המחשבה. זה היה ממש מין כזה רגע של התגלות כזה, שאתה אומר, אני יודע מה אני רוצה, את הרבה פעמים בחיים אנחנו לא יודעים, אנחנו מתלבטים בין דברים, אנחנו שוקלים, פעמים שאתה יודע מה אתה רוצה.
ואז זאת החלטה שהיא ממש ממש לא טריוויאלית, כי זה ממש לעזוב את סיר הבשר במרכאות כפולות, ולהגיע למקום ש... צריך בו כנראה לוותר על כמה מהדברים שמתרגלים אליהם. ואני שואלת את עצמי, דווקא בעולם, בשבוע הספר, ודווקא במקום שכל פעם מנסים להספיד את הספרות ואת הקריאה, אם אתה יכול להגיד משהו היום במרחק של זמן, על כמה חשובה הקריאה, כמה חשובה הכתיבה, וכמה זה באמת יכול להשפיע ולגעת באנשים.
אני חושב שהרבה פעמים, כשאני למשל כותב סיפור קצר, אז אני כותב הרבה סיפורים קצרים, בדרך כלל זה או למגירה, או לכל מיני תחרויות מקומיות, כשאתה מתחיל את התהליך, אתה לא יודע איפה הוא יסתיים. והרבה פעמים, תוך כדי שאתה כותב, עולה לך רעיון מפה, ועולה לך רעיון משם, ו... כשאתה מגיע לסוף הדבר הזה ויש לך פתאום סיפור, אתה אומר, וואו, איזה סיפור, כאילו לא ידעתי שזה קיים בתוכי. אז יש תהליך מאוד יצירתי שמתרחש, שאנחנו לא חייבים להתחיל עם ספר שלם וגדול, אפשר להתחיל עם סיפורים קצרים ומשם אנחנו יכולים לעבוד, אבל באמת קורה משהו מדהים בדבר הזה. והיום אני עושה הרבה פודקאסטים, אז... אני גם אומר שהפודקאסט הוא הרבה פעמים דומה לספר, כי אנחנו לא מקבלים חזותית את כל הדברים, אנחנו צריכים לדמיין המון דברים, ואז בעצם הדמיון משלים פרטים, אנחנו משלימים פרטים בעזרת הדמיון, ובמוח שלנו למעשה קורה תהליך דומה לזה שקורה בקריאה. אז אני חושב שהיום אנחנו לא חייבים רק לקרוא, אבל אין כמו, אפילו יש לי קינדל היום שאני קורא שם לפעמים ספרים וזה מאוד נוח, אבל אין כמו להחזיק ספר לדפדף, להעביר עמוד, זה באמת משהו כיפי. ואפילו הבת שלי הגדולה שהיום היא חיילת, אז כן, היו שנים שהיא לא קרה, הייתה עם הטלפון וזה, ופתאום יום אחד זה נתפס, ומאז היא ממש שיש לה זמן, כן, אז היא רק בספרים. אז זה מאוד כיף גם לראות את זה מהצד, אבל כן, זה משהו טבעי וצריך לתת לזה, וגם אם אלה שלנו לא קורה בדיוק, אז הרבה מאוד ילדים היום לא קוראים, וזה בסדר, ויכול להיות שיום אחד פתאום איזה ספר יתפוס אותם, ויהפוך את הכל, דעת, קפקא אמר שספר צריך להיות כמו גרזן ששובר קרח, זה כאילו משהו מתנפץ, כאילו חשבת משהו אחד, גמרת את הספר, אתה בן אדם אחר. אז זה צריך להיות לדעתי, כן, הרבה פעמים ספר
כי אני חושבת שבספר יש גם רעיון, יש עומק, ואז זה לא רק איזה כותרת ודפדפנו, אלא יש פה, ואולי זה הבסיס לאותה התגלות והתנפצות שאתה מדבר עליה.
כן, יש משהו בספר שאתה מתחיל אותו, אתה לא יודע לאן תגיע. מישהו פעם אמר שלקרוא ספר זה כמו לטייל בלי לזוז מהבית.
כן.
אז זה נורא נחמד שאתה קורא פתאום על נופים אחרים, ואתה קורא על, אתה קורא ספר על הודו, על איטליה, ופתאום אתה ממש מרגיש כאילו אתה שם. יש בזה איזושהי חוויה שהיא מעבירה אותך למימד אחר, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, ואם לי יהיה קשה לקרוא, אז... יש לי ספר, הוצאתי ספר לפני הרבה שנים, לפני 8 שנים, הוצאתי ספר שיש בו סיפורים מאוד קצרים, אבל כל סיפור הוא, יש בו איזה משהו מאוד מפתיע. אז הסיפור הראשון למשל על איזה דוב שנלחם במלחמת העולם השנייה, וילדים קוראים אפילו את העמוד וחצי, ופתאום, וואו, כאילו, אז כן. ממשיכים כבר לסיפור הבא, ופתאום זה ממשיך הלאה. כן, והיום אפילו הוצאתי משחק קלפים שקוראים לו מסע בזמן, ובעצם הוא גם מנסה להנחיל היסטוריה, ושם יש כאילו כתוב קצת על כל בן אדם. מה התקווה שלי? שזה יביא לסקרנות.
את הגירוי,
שהבן אדם כן. קורא, ירצה לקרוא עוד קצת.
יובל מלכי, תודה רבה ששיתפת, ואני מקווה שעשינו ביחד שירות טוב לקריאת הספרים, ותודה על כל מה שאתה עושה על מנת להנגיש מידע וידע להרבה מאוד ילדים ובכלל. אז תודה ושיהיה שבוע מבורך. תודה רבה.
זכות גדולה, תודה, שבוע טוב.
ביתנו התינוקת שמורי לי הטוב על האש המבוערת על המים הזקים על האיש השב הביתה מן המרחקים על כל אלה
ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע להזכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, בין קהלנו, מורשתם, עשייתם מהדהדת היטב. נעמי שמר הלכה לעולמה לפני 21 שנים, ואנחנו מבקשים לדבר עליה ועל יצירתה עם דוקטור מוטי זעירה, סופר, היסטוריון, חוקר זמר עברי ונשיא מדרשת תורנים. ערב טוב לך דוקטור מוטי זעירה, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב ומבורך.
נעמי שמר. אז אני אומרת נעמי שמר, וזה נפתח עולם אדיר, ועכשיו יש לנו אתגר איך מכנסים את כל העשייה הזו לדקות הספורות שעומדות לרשותנו. אז בבקשה.
נעמי שמר, צריך להגיד, היא רקומה לעצמות של התרבות הישראלית המון שנים, לפעמים עד כמעט בלי להפריד. זאת אומרת, יש לה איזה יתרון עצום בעיניי על רבים מהיוצרים הגדולים והיוצרות הגדולות שהיו לנו לאורך השנים, בכך שגם חלק מהשירים שלה פשוט הפכו להיות קאנון, קלעו לאיזה נפש קולקטיבית, בין אם זה ירושלים של זהב, או לו יהי, שאפשר לדבר עליהם בנפרד. ועוד דבר אחד מאוד מאוד חשוב שלפי דעתי נותן לה מקום בנצח, וזה שהיא כתבה הרבה מאוד לילדים. והיא כתבה עם איזה רגישות מאוד מיוחדת, אולי מחוברת לילדיות הפנימית שבתוכה, שמלמדים אותה בבית הספר ושרים אותה בגנים. זאת אומרת, היא נרקמת אל עוד דור ועוד דור באופן בלתי אמצעי. אי אפשר להכיר את
החודשים
העבריים של השנה מבלי לדקלם את השיר על בתשרי נתן הדקל, או את האותיות של א' ב' בשיר א' ב', וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, היא באמת נמצאת כל הזמן בתוך התרבות, והיא לא מתרחקת או נשכחת בשולי הדרך.
וכמובן זה תיאור וזיהוי ממש מרגש. ואם הייתי שואלת אותך, מעבר לעובדה שהיא חלק בלתי נפרד מכל ההוויה, אז מהי התרומה שיביאה בשירתה לתרבות הישראלית? אז מה היית אומר?
וגם ככה, את יודעת, אפשר להתייחס מכמה וכמה כיוונים. אני חושב שקודם כל היה בה משהו באופן השירה שלה, לאורך התקופות, מהרגע שהיא ממש מתחילה לעלות על הבמה עם שירי כינרת, משירי הילדים של כינרת, ועד אל השירים שהיא פשוט ממלאת את הבמה בשנות ה-60, היא נותנת ביטוי לישראל הצעירה הזאת, זאת שלפני מלחמת ששת הימים, מאוד מאמינה בעצמה ומאוד משוכנעת שאם שורקים לפועלי הבניין העברי מהסולם, אז ישר תהיה שמחה גדולה, או ששרים על מחר, אולי נפליגה בספינות. זאת אומרת, יש איזו אופטימיות שמאוד התאימה למדינת ישראל בעשורים הראשונים שלה, והיא ביטאה את זה באופן שעובר בה, לא רק שהוא עובר בגרון, אלא שהוא מדבר באופן נכון את הטון, זאת אומרת, גם המילים וגם הלחן, שזה פשוט יתרון, היא הייתה אחד מהראשונים שלנו במה שקוראים סינג-סונג-רייטר, זאת אומרת, היא גם כותבת לחן, גם כותבת מילים, וגם מבצעת את זה הרבה פעמים. היה בזה משהו שתפס או לחד את הרוח הישראלית ואת האווירה הנכונה גם בעשורים הראשונים של מדינת ישראל, וגם אחרי זה ברגעים משברים בהמשך, אז היה לה את החוש להתחבר אל ה, נקרא לזה, לעצב בכל בשני המובנים שלו, לעצב הקולקטיבי. ובזה היא באמת נותנת פה למשהו מאוד מאוד עמוק בתרבות הישראלית.
כן, ואולי זוהי אחת הסיבות שבאמת השירים שלה נראים כאילו הם נכתבו רק אתמול, וכל מה שאנחנו עוברים מתכתב גם עם שירים שנכתבו לפני עשרות שנים.
נכון, די אם תראי איך השיר לו יהי קיבל בשנה וחצי האחרונות.
איזו משמעות.
קיבל למשמעות עצומה, וזה מין חידוש עמוק ונוגע ללב.
תודה רבה, דוקטור מוטי זעירה, סופר, היסטוריון, חוקר זמר עברי, נשיא מדרשת תורנים, תודה ששפכת אור נגוהות על נעמי שמר, עליה שלום. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
הרוח והחושך והמים זוכרים מלילת מולת צעדך, הקצב שמחה את עקבותיי, יודע שהיית כאן לבדך. אני כאיבה אחריי חולת, רוח בחושך נושקת לפני המים, שוב לא יאיר אליי בחום בעוברת, זכור הבצלת בשבור צערך. המים והרוח והחושך אמרו לי שעבר כאן יחפה, מדוע לא הייתי כאן ללחוש לך, אם בי את נעצרת ויפה. אני כעיוור אחרייך הולך, רוח בחושך נושקת לפני המים, שוב לא יאיר אליי בחוף בעופרת, זכור הבצלת בשבור שערך. החושך והמים והרוח עונים לי בחינה שאין לסוף, הומה הם הקולות אשר קראו לך בלילה בלי ירח אל החוף. אני כאיבה אחריי הולך, רוח בחושך נושקת לפני המים, שוב לא יאיר אליי בחוף בעוברת, אור הבצלת בשבור שערך. נושקת לפני המים, שוב לא יאיר אליי בחוף בעוברת, זכור הבצלת בשחור שערך.
ועכשיו דבורה שירר, פיית הבריאות.
ואנחנו כמדי שבוע עם חברתנו היקרה דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמשתדלת להביא חדשות טובות מעולם הבריאות. ערב טוב לך, דבורה יקירתי.
ערב טוב, שבוע טוב, התגעגעתי.
כן, שבוע מבורך, שיהיה לנו גם חודש טוב.
חודש טוב.
את יודעת, מורכב.
נכון?
כן. מצד אחד, גאווה מאוד גדולה, ותחושת ביטחון על העשייה המרהיבה, מצד שני, עוד הכל באוויר.
אבל נקווה לטוב, יש לנו חודש
ברור,
טוב,
שבוע ברור.
טוב, ואנחנו אופטימיים.
לגמרי.
ותרשי לי לספר על הישג מיוחד לגריאטריה, באמת הישג מיוחד, שתוך 4 ימים הוקמה מחלקה ממוגנת בבית החולים שמואל הרופא, שהוא בית חולים הממשלתי הגריאטרי הראשון מסוגו, שפתח מחלקה תת-קרקעית ממוגנת. במחלקה הממוגנת יש 31 מיטות, היא מאפשרת ביטחון, הגנה ושקט נפשי למטופלים, למשפחות וכמובן לצוותים. וזה צעד מאוד משמעותי עבור מטופלים קשישים, אשר הם מתקשים להתנייד, יש אזעקה, הם לא יכולים לקום מהמיטה וללכת, אז בניית המחלקה החלה למעשה לפני יותר משנה. והיא כמובן, בוא נגיד, הוקפדה והייתה אדוקה על כל הסטנדרטים שנדרשים. ומה קרה? התחילה מלחמה. ואז תוך 4 ימים התגייסו חטיבת בתי החולים הממשלתיים ומנהלת בית החולים וראש מנהל אגף תכנון והקימו את המחלקה הזאת. עכשיו, למה היא פריצה דרך? מפני שאיכות החיים ורווחת המטופלים היא ערך מוביל באמת עבור הנהלת בית החולים. אני חושבת שדוקטור בתיה קרגנסקי הרימה את זה, רתמה את כולם, וגם המשפחות היו יותר רגועות, וגם, את יודעת, הקשישים, הם באמת מרגישים חסרי אונים, כי הם לא יודעים פשוט מה לעשות, והם כמובן שומעים את האזעקות. ואני חושבת שזה ערך עליון בתקופה מורכבת כזאת, לדאוג להם.
כן.
ואני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות באמת להודות לחטיבת בתי החולים, לדוקטור יובל לוי, לדוקטור רם סגי, לראש אגף מנהל תכנון אורי גולדשטיין, וכמובן לדוקטור בתיה קרגנסקי, מנהלת בית החולים שמואל הרופא, שפשוט ניצחה על כל הדבר הזה באמת בתקופה כל כך קצרה, ובחששות, את יודעת, לנהל בית חולים בתקופה כזאת, זה פשוט תירוף, כי את דואגת לחולים, את דואגת למשפחות של החולים, את דואגת לצוות שלך. זה לא מובן מאליו.
לגמרי. אז הנה אנחנו נותנים במה לדבר על אותם דברים שמתפקדים ומתפתחים בארץ, ואני שמחה שהבאת גם את זה.
גם אני, באמת, אז... כל הכבוד. 4 ימים, מחלקה ממוגנת, רק בסרטים רואים דברים כאלה.
אז דבור אשרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, תודה רבה ושיהיה שבוע מבורך.
שבוע מבורך, תודה על זכות.
תודה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, על פרשת השבוע מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב. אם אנחנו מדברים, זאת אומרת, זה קצת יותר רגוע.
אתה יודע, אני רוצה להגיד לך שהיום שהגעתי לרדיו, אז קיבלה את פניי בפנים קורנות אחת האורחות, והיא אמרה, כשאת פה, אז אני יודעת שאנחנו בשגרה. אז אמרתי לה שאני ממש גאה להיות מזוהה עם שגרה ברוכה.
לגמרי.
אז...
עם השפיות.
בדיוק. כן. כן, כן, לא, אין מילים, אין מילים, אין.
כן, כן. ובכל זאת, אנחנו פה, את יודעת, מתכנסים,
אנחנו פה, ברור, ברור.
השגרה שלנו מפגישה אותנו עם משהו שכמו תמיד קצת מתכתב במציאות חיינו. בפרשה כתוב, ויסעו מאור דרך ים סוף, לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. כבר אין כוח, האמת היא שכבר 38
שנה. היה אפשר לכתוב את זה גם עכשיו.
תדעת, תמיד תקצר נפש העם בדרך. 38 שנה הם כבר הולכים במדבר. הם כבר מתקרבים לארץ ישראל, כבר רואים אותם מרחוק, ואז אומרים לו, לא, לא, לא נכנסים מפה, עושים סיבוב, צריך לעשות, לעשות עיכוב גדול לכל מה שנקרא היום הרי אדום, איפשהו כן. בתוך ירדן של היום. וכבר אין להם כוח. הסבר אחר למה כל כך נפשם תקצר, זה בגלל שהם נפרדו מהדור ההוא, המנהיגים האלו, הגדולים שהוציאו אותם, הם נפרדו ממרים, שבזכותה הייתה את הבאר, נפרדו מהארון הכהן. אולי הקושי גם של הפרידה, פתאום מרגישים יתומים. ואולי הסיבה כשכבר הניסים הגדולים כבר, את יודעת, נעלמו, ואנחנו צריכים ככה ללכת בדרך בלי ניסים. כי הכניסה לארץ היא כניסה טבעית. אדם צריך ללמוד לחיות דרך הטבע. ואולי זה פשוט הדרך. זוכר את השיר של שמולי קראוס, זה קורה שהדרך מתמשכת. זה קורה שיש ללכת, ללכת, שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע, יש לנוע, לנוע. הדרך הזאת שמתמשכת גורמת להם לקוצר הרוח, שכמובן מביא אותם לתלונות, שכמובן מביא אותם למצב שבו רק הם יחטפו עוד מכה. אז מה עושים? מה עושים עם קוצר הרוח שכל כך מוכר לנו? אנחנו גם נמצאים במלחמה שכל כך ארוכה, תקופה כל כך ארוכה. את יודעת, היינו בסיפור של איראן 12 יום, באמת היה נהדר, קצר. אבל אז הזכרנו שיש לנו פה אירוע שדרך ארוכה וקשה. זה הסיפור שלנו, אז מה עושים? אז רש"י מסביר, רש"י מאוד מעניין, הוא מסביר שכל דבר קשה על האדם נופל בו לשון קיצור נפש. זאת אומרת שהאדם שהתורך בא עליו ואין בתור רחבה לקבל אותו הדבר ואין מקום בליבו להכיל את הצער הזה. זאת אומרת בעצם רש"י נותן לנו איזשהו מפתח. הוא אומר, זה כבר אירוע שאני לא מסוגל להכיל. אני כבר לא מסוגל יותר להחזיק אותו. וזה מביא אותי לקוצר רוח שתמיד בסוף פועל נגדי. משהו בעצם רש"י מרמז לנו שמה שצריך לעשות זה כן אולי להעמיק את הדעת, אולי להרחיב את הלב, וכל האירועים האלה שאנחנו יכולים לפעול אותם, אני חושב, בלימוד, בהתבוננות, יכולים לפעול אותם לידי פעולות קטנות, שבו אני מוצא מקום בליבי לזולת, מוצא מקום בליבי לעשייה טוב, ועד יש התרחבות של הלב. וכשיש התרחבות של הלב, אני מסוגל לעשות את המסע הזה, שכנראה לא את ולא אני אחראים על קיצו.
קודם כל, אני חושבת שזה טיפ מדהים. בכלל, כל פעם שיש חוסר סבלנות, לנסות להרחיב קצת את הלב, וליצור עוד טיפה סבלנות. אז
זה רש"י מציע, שאתה בעצם מוצא מקום לזולת. כי ברגע שאתה מוצא מקום לעוד מישהו, בלבך, אז הוא מתרחב. וכשהוא מתרחב, הוא כבר יכול לשאת גם את הדרך המתמשכת הזאת. גם את קוץ, את הקושי שאנחנו חווים ממש יום יום.
יפה.
זה הדרך להתמודד, כי אנחנו לא יכולים, אנחנו רוצים אבל לחשוב שאם נעשה פעולה כזאת ופעולה אחרת, אנחנו נביא לפתרון הסוגיות הגדולות, אבל בינתיים אנחנו צריכים לנשום, אנחנו צריכים לשרוד.
הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית, תודה רבה על הנשימות שאתה מביא עם הדברים הללו. אמן ואמן. אמן. שיהיה לנו שבוע מבורך. הגענו לסיומה של התוכנית. תודה לאסף נבו שערך והפיק אותנו. תודה לרן לודין ואילי זק, האחראים על השידור. תודה לגיא רביב, עורך הדיגיטל שלנו. כאן יהודית גריסרו. נשתמע שוב בעזרת השם ביום ראשון. שיהיה לנו שבוע מבורך וחודש טוב. הרבה בשורות טובות. אמן.
על ביתנו התינוקת שמורי לי הטוב על האש המבוערת על המים הזקים על האיש השב הביתה מן המרחקים על כל אלה שחונה לי
אנא שמור לי על כל אלה ועל אלה